אנחנו בפרקי הסיום של ספר שמואל, והגענו לפרק כף א', פסוק תתוו. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. וישבי בנו אשר בילידי הרפה, ומשקל כינו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויאמר להכות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויך את הפלישתי. וימיתהו, אז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, אז היכה סבכי החושתי את סף אשר בילידי הרפה. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, ויך אלחנן בן יערי הורגים בית הלחמי את גוליית הגיתי ואת חניתו כמנור הורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו 6 ו-6, 24 במספר, וגם הוא יולד לערפה. ויחרף את ישראל ויקהו יהונתן בן שמעה, אחי דוד, את ארבעת אלה יולדו לערפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. טוב, לא בדיוק ברור מתי האירוע הזה היה, מבחינה כרונולוגית. יש מקום להגיד שהוא היה אפילו קצת יותר מוקדם מה שמופיע כאן, אבל לענייננו זה מאוד משנה איפה, אנחנו בפרק א', פרק א'. אז פסוק תתוו, קראנו, שמואל ב'. אבל לענייננו זה מאוד חשוב שהפרק הזה מופיע כאן, בסוף ספר שמואל, כחלק מפרקי הסיכום, כי יש כאן בעצם לפחות שתי נקודות שצריך לשים אליהם לב. כן, יש פינות שעדיין צריכות להיסגר, שנפתחו בתחילת הספר או באמצעו, ועדיין צריכות להיסגר. והפינה הראשונה, אם אתם זוכרים את נקודת המוצא, את נקודת ההתחלה, שממנה התחילה כל ההידרדרות של דוד וכל המשבר הגדול, בעצם משם הכל התחיל, זה העובדה שיואב והצבא נלחמים ברבת בני עמון, ודוד נשאר בביתו. משם זה מתחיל. הפירוד הזה משם, אחרי זה מגלגל כל מיני תוצאות לא טובות, שהן היו מוצדקות מבחינה מסוימת, אבל מוטעות מבחינה אחרת, וגרמו לחילול השם, וגרמו לדוד לשאת בעונש כבד מאוד. התיקון הופיע כאן. דוד יוצא לכל הקרבות. כן, בדיוק. ותהי עוד מלחמה לפלישתים, וירד דוד ועבדיו, ומי וילחמו לפלישתים, ויעף, דוד עייף! אבל הוא לא מוותר. הוא יורד לקרב, למרות שהוא כנראה כבר פה בגיל מבוגר, הוא מתעייף, כבר אין כוחו במותניו באותה נמרצות שהיה בה כשהיה יותר צעיר, ואפילו מגיע לכלל סכנת חיים, ורק אז משחררים אותו. רק כשנשבעים ואומרים לו, יותר אתה לא יוצא איתנו ולא תכבה את נר ישראל, רק אז בעצם דוד מקבל פטור משירות מילואים, אבל בעצם הסיבה שבגללה דוד כל כך נדחף לצאת אל הקרב, זוהי מלאכת התשובה שדוד עושה, שדוד עסוק בה, והוא מתקן גם את הנקודה הפנימית הזאת של שמשם הכל בעצם התחיל, מהפירוד, מהעובדה שהיה כאן הפרש בין המלך בירושלים לבין הצבא המלחמה בשדה, דוד יוצא לקרב. פלישתי, כתוב. עכשיו יש פה גם כמובן איזושהי הנגדה. הנגדה מאוד 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 גדולה או מאוד בולטת בין בעצם, מה? הנגדה זה מול זה. ניגוד. זאת, יש כאן איזשהו ניגוד, הנגדה. יש כאן איזשהו ניגוד. הרי הפרק הזה מזכיר לנו מאוד מאוד את מי? האנשים שאיתם מתמודדים כאן, הגיבורי פלישתים, אלה אחים של גוליית. אחים, יש פה כל מיני מפחידים כאלה, ישבי, ואיך קראו לשני? סף. ישבי וסף, ועוד אחד שקוראים לו גוליית, כנראה אחד אחר, ועוד אחד שהוא יש לו 24 אצבעות. קיצור, ארבעת אלה יולדו לערפה, כן? וחזר אומרים שאלה בעצם הייתה הרפה, הייתה הרפה, זו אורפה כנראה, הייתה אמא שלהם שהיא בעצם ילדה בתוכם גם את גוליית המוכר הראשון ואת כל הצעירים האלו. אולי גוליית הש...
כולם היו באותו גובה ואותו...
כן, כולם היו, כן. זה נראה שכולם, כל אחד מהם היה... עכשיו, זה מאוד מאוד בולט. בואו תנסו רגע להיכנס כמו תמונה. איך זה היה נראה כשדוד הלך והיכה את גוליית? כולם הסתכלו מן הצד, ודוד לבד. ניגש אל הקרב, מדבר, נועם מול גוליית ומכה אותו. בעצם זה תחילת פריצתו של דוד הייתה שהוא בעצם היה אדם בודד. גיבור יחיד במערכה. ואילו כאן, בעצם, זה סוג של ביטוי להצלחה של דוד. ההצלחה החינוכית, ההצלחה הערכית, ההצלחה המבצעית, בסוף ימיו של דוד, הוא כבר מעמיד צבא שלם, שלא רק יכול להתמודד מול כל המפחידים האלה, שגוליית הרי הצליח להפחיד את כולם, גוליית הראשון, אלא גם מצליחים להציל את דוד בעצמו. כלומר, דוד יכול להיות קצת יותר חלש, כי הוא בנה לעצמו צבא מאוד מאוד חזק, שמסוגל להתמודד. אז יש כאן בעצם סוג של סגירת מעגל, אני מזכיר לכם, מי שיוכל להביא לי כוס מים מהבר אשר בבית לחם, אני אשמח. מה, כן. מי אשכן עם מים? תודה. אם התחלנו את המהלך, הכרנו את דוד בעצם מבחינה מנהיגותית, באופן, בפעם הראשונה, כשהוא יוצא לקרב מול גוליית, והמצב הכללי של האומה זה שכולם מתים מפחד. וגוליית הצליח להפחיד את כולם, וניצוץ של גבורה בדמותו של דוד המלך מנצנץ ומאיר ומצליח לגבור על גוליית. כאן זה כבר, עוד שנייה, כאן זה כבר מצב אחר לחלוטין. יש כאן כבר כאלה שעוזרים לדוד, דוד אפילו קצת הוא יחסית חלש כאן, והצבא עוטף אותו, הצבא עוזר לו, מסייע לו. בעצם זה ניצחון פנימי לדוד שהצליח להעמיד כזה צבא. ובתוך כל ההתרחשות הזאת היא מאוד מאוד בולטת הדמות של אבישי. ואם בפרק הקודם, או לא הקודם אלא הקודם, לפניו בפרק כף, סיכמנו את דמותו של יואב, לא נוכל לסיים ליואב עוד נחזור, אבל לא נוכל לסיים בלי להתעכב כמה מילים על דמותו של אבישי בן צרויה. הזכרנו את זה אולי כמה פעמים. בני צרויה בעצם הם שלושה. כן? עשאל, יואב ואבישי. כנראה שעשאל הוא הכי חם מבין שלושתם. כן? תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך אתה, אני לא אין.
אני רוצה רק להגיד, נכון שאנחנו לומדים שמואל, אבל ברוך השם אנחנו רואים את זה עד היום, בכל המלחמות, יותר פחות, שיש תמיד איזה אחד שהוא היום זה יותר קשה, כי ברוך השם אנחנו מדינה, מה שפה לא היינו. אבל אתה רואה את זה תמיד, הגבורות האלה. אני לא בא להשוות חס ושלום, אבל אתה מבין מה אני רוצה להגיד.
כן.
זה חוט השני, זה מוביל אותנו כל הזמן לדברים
כן. האלה. כן. אז אם אני חוזר רגע לדמותו של אבישי, קודם כל אתם יכולים להבין שאבישי, יש איזה דמות רקע שמנהלת אותו. יש דמות שהוא מושפע ממנה מאוד מאוד. מי? מי יכול להיות? סבא שלו. ישי. הרי אבישי, הוא נקרא על שם סבא. ישי. נולד בן לביתו של ישי. והיא קוראת לו, מנהג יפה, קוראת לו למכבלת את אביה, וקוראת לו אבישי. אבי ישי. אז בעצם, אבישי הוא יש הרבה פעמים, מבחינה, זה מעניין לראות שיש הרבה פעמים שיש דילוג. כאילו, הנכד דומה לסבא. מכירים את זה? יש משפחות שאומרים, הנכד הוא כמו הסבא, יש איזה דילוג על דור אחד, יש איזה קפיצה כזאת. הנכד יותר דומה לסבא. אז אבישי מאוד מאוד דומה לישי. בצדקות, במסירות, בענווה, ובעובדה המדהימה מכולם, שאבישי, למרות שהוא בן צרויה, ויש לו את כל התקיפות ואת כל הנחישות, וגם את כל התוקפנות, הייתי אומר, של בני צרויה, בכל מקום. בכל שלב, הוא מבטל את דעתו מפני דעת דוד המלך. מה שיואב בדיוק לא עשה, יואב לא ביטל את דעתו, אבישי כן. ולכן, עוד שנייה, ולכן אבישי זוכה לעזור לדוד. חז"ל מתארים את זה במדרש בצורה מאוד מעניינת.
לעזור לו או להתנגד?
לעזור. כן. חז"ל מתארים את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת במדרש, שדוד הלך ללחם ואבישי לא יצא לקרב, או אבישי היה באיזה גזרה אחרת, ולפתע אבישי רואה יונה שנץ רודף אחריה. אמר אבישי לעצמו, יונה במצוקה, כנסת ישראל נמשלה ליונה. מי זה המייצג של כנסת ישראל? זה המלך? סימן שדוד המלך במצוקה, עלה אבישי אל סוסו, הגיע אל הקרב, הוא ברוך הבא. ובשנייה האחרונה הצליח להושיע את דוד. אז חז"ל מתארים את זה בדבר הזה כדי בעצם לומר שיש קשר נשמתי אדוק בין דוד לבין אבישי, ואבישי למרות שהוא בן צרויה, למרות שהוא תקיף ותוקפן כמו אחיו יואב, וכמה פעמים הוא מבקש מדוד לתת לו את הרשות ללכת ולהקות את שאול, ודוד אומר לו לא, ואבישי מוריד את הראש, אבישי מקבל את המרות של דוד, ולכן בעצם אבישי זוכה להציל את חייו של דוד. ממש כך, להציל את חייו של דוד באופן אישי, בעצם דוד נולד קצת מאבישי. זה קשר ביניהם, אבישי הוא בעצם האמצע לבני צרויה. יואב זה ימין, עשהאל זה שמאל, ואבישי הוא באמצע. הוא הדמות הממוצעת בבני צרויה, שהיא בעצם החיבור לדוד. כן, מה השאלה?
אבישי הוא הכוונה אבא של דוד?
כן. בסדר? יופי. אז זה בעצם מבחינת המלחמות המתוארות כאן, סוגר לנו שתי פינות. א', תשובתו של דוד ביציאתו לקרב. צריך להבין שגם הרמב"ם כותב את זה ועוד, שחזרה בתשובה, עיקר חזרה בתשובה זה בדבר שבו נכשלת, לא בדבר אחר. כן? אדם, לא יודע מה, אדם נכשל בבן אדם לחברו, אז הוא עושה, טוב, אז אני עצום. מה זה קשור? אם נכשלת בן אדם לחברו, צריך לתקן אף שנכשלת. זה התיקון, זה שם גם הקושי, יש איזו נטייה לברוח, להגיד, טוב, אני... זה, אז אני... דוד בעצם, נקודת הפתיח של כל המהלך המורכב שלמדנו, שהייתה בו הידרדרות גדולה, הייתה העובדה שהוא לא יצא לקרב, ולכן דוד מתקן את זה עד הקצה האחרון. יוצא לכל הקרבות, בהתעקשות, ואומרים לו, לא צריך, אנחנו לא מבטר, יוצא עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא כבר מתעייף, עד שכבר גילו, כביכול מאפשר את הדבר הזה, ורק אז כבר שהלוחמים נשבעים שיותר הוא לא יצא, רק אז בעצם הוא מפסיק לצאת. אז זה פרק א', בוא נראה גם את פרק ב'. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת ביום, הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי לי, אלוהי צורי יחסדו, מגיני וקרב אישי וקרן אישי, משגבי ומנוסי, מושיעי מחמס תושיין, מהולה לקרא אדוני מאויביי יבשע, כי עפפוני משברי מוות, מחלי וליעה יבעטוני, חבלי שאול סבוני, קדמוני מוקשי מוות, בצר לי אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא. וישמע מיכלו קולי ושברתי באוזניו, ויתגעש ותירש הארץ, מוסדות השמיים גרגזו, ויתגעשו כחרב. עלה שן ואפו ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו, וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קרוב כרוב היעוף, וירה על כנפי רוח, ויש את חושך סביבותיו, סוכות חשרת מים אבי שחקים. מנוגה נגדו בערו גחלי אש, יראה מן שמיים אדוני ועליון ייתן קולו. וישלח חיצים ויפיצם ברק ויהום. ויראו אפיקי ים, גלו מוסדות תבל, בגערת אדוני מנשמת רוח אפו. ישלח ממרום יקחני, ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי עז, משונאי כי אמצו ממני, יקדמוני ביום ידי, ויהי אדוני משען לי. ויוצא למרחב אותי, יחלצני כחפץ בי, יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב. שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי, ככל משפטה בנגדי וחוקותיו יעשו ממנה. והיה תמים לו וישתמרה מעבוני, וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו, אם חסיתי חסד, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תתבר ואם יקש תתפל, ואת עם אני תושיע ועיניך רעים תשפיל. כי אתה נראי אדוני, ואדוני יגיע חושקי. כי בך ערוץ גדוד ואלי על דלי גשור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה מגנו לכל החוסים בו. כי מיעל לי בלדי אדוני מיצור מבלדי אלוהינו. האל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכי, משווה רגלי כאיילות ועל במותי יעמידני. מלמד ידי למלחמה וניחת קשת מחושה זרועותיי. ותיתן לי מגן אישך וענותך תרבני. תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסולי. ירדפה רבי ואשמידם ולא ישוב עד כלותם, ואחלם ואמחצם ולא יקימון, ויפלו תחת רגליי. ותזרני חי למלחמה ותכריע כמי תחתני, ואויביי תתה לי עורף, משנאי ועצמיתם. ישעו ואין מושיע אל אדוני ולא ענם, וישחקם כאפר הארץ, כתית חוצות עדיקי מרקעם, ותפלתני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. העם לא ידעתי יעבדוני, בנניחר יתכחשו לי. לשמוע אוזן ישמעו לי, ונניחר יבולו ויחגרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי צור אישי. העדה נותן נחמות לי ומוריד עמים תחתני, ומוציאים מאויביי ומקמיי תרוממני. מאיש חמסים תצילני, על כן עודך אדוני בגויים ולשמך אזמר. מגדול ישועות מלכו. ואוי שחסד למשיכו לדוד ולזרוע עד עולם. איזה פרק, חבל על הזמן. רבותיי, אני הייתי מבקש מכם לנסות לחלק את השירה הזאת לשניים. להצביע על הפסוק ש שבעיניכם חוצה אותה לשניים, ולתת נימוק לכל חצי, לחלוקה. קחו את הזמן רגע, תעברו שנייה לפסוקים. זה לא שיש לי איזו תשובה בכיס שאני שואל. למה? אז אתה...
עד עכשיו זה היה פשוט חינם, השם, שעזר לו, הציל אותו. פה מתחיל את המלחמה.
מתחיל את המלחמה. הבנתי, תודה. עוד אפשרויות?
אני חושב אולי איזו חטא או קו, משהו כזה, שלפני זה כאילו הוא צר לו והוא מורח משאול והכל, ומשם השם מתחיל בגלל שתירת הארץ הזה, או מכף ששם ממש מתחיל...
אז אתה מדבר על... על צרה מול ישוע, זה החלוקה שאתה נותן לנו. כן. פסוק כף, חטא או כף, צרה מול ישוע, תודה. עוד אפשרויות? אז את מה שחילקת לשלוש, תחלק לשניים. האמת ש... טוב... טוב, יש למישהו רעיון? כן.
כן, משהו כחבב אולי?
מה ומה החלוקה?
אם חסיד, חסד, אם גיבור תמים, תמם.
כן, אז מה אתה מחלק? מה עד לשם ומה משם?
בעצם, אוקיי. בעצם יש מלמעלה, מי הפסוק הזה למעלה, זה יותר מין כזה, תפילה כזאת, כן?
כן.
ואחר כך יותר הודעה.
הודעה. בסדר, אנחנו מסתובבים סביב, אני רוצה להציע את ההצעה שלי, לא, אין לי איזה...
אפשר?
מה? כן.
אולי זה אפשר עד הפסוק שמתחיל את החצי השני, נשלח ממורון את החיים.
איזה פסוק זה? נזיין, כן. ומה החלוקה?
שמור מכחני, יצילני, אותי, גמלני, כי שמע אותי, כי אתה נראה, הייתה מין... אז שם הוא מדבר יותר על הישועה שלו. הוא מדבר על... מהתחלה עד פסוק נזיין, זה יותר גבורות השם.
גבורות השם, טוב. אנחנו נעים סביב, אני רוצה להציע לכם את האפשרות שלי לחלוקה. אני מחלק את השירה הזאת לשניים בפסוק, מפסוק כף. כן. עכשיו ככה, אם אני קורא עד פסוק כף, או אפילו כולל כף, עד כף א', אם אני קורא עד פסוק כף א', אני קורא כאן על דוד המלך, שהוא פסיבי לחלוטין. הוא לא יכול לבד כלום, תציל אותי, תושיע אותי, תעזור לי, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אם אתה לא מושיע אותי, אני לא זה. כן, יש כאן בהתחלה דברי שבח לקדוש ברוך הוא כמובן, אבל הקדוש ברוך הוא סלעי, מצודתי, אלוהי צורי חסה בו, הוא מגן אותי, הוא קרן אישי, הוא מושיע אותי, הוא מוציא אותי מחמאס, עפפוני משברי מוות, חלב לי עלי ועתוני, חבש לא סבוני, מוקשי מוות, מצר לי, אני לא יכול, אקרא השם, ואלוהי אקרב, הוא שומע. ואז הוא מזיז את הארץ בשבילי, מוסדות שמיים, עלה שן באפו וכו' וכו'. פסוק, הוא מתאר כאן איך הקדוש ברוך הוא עוזר לו מלמעלה, ואז נגיד מפסוק תתווה, וישלח חיצים ויפיצה, מי? הקדוש ברוך הוא, הוא לא עושה כלום. ברק ויהום, כן, אחר כך ישלח ממרום יקחני, לוקח אותי הקדוש ברוך הוא. ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי עד, משונאי כי ימצאו ממני, ימצאו, הם יותר חזקים ממני, אני לא מסוגל עליהם, הוא מציל אותי. ויקדמוני ביום עדי, ויהי אדוני משאל לי, הוא מוציא אותי למרחב, יחלצני כי חפץ בי. עד כאן, אם הייתי קורא, אם השירה הייתה מסתיימת כאן, הייתי אומר, כאן מדובר במלך שלא אחז חרב מימיו. אלא הקדוש ברוך הוא הציל אותו מכל הצרות. מלך חלש. כן? שבעצם לא היה הצליח לנהל מלחמה. עד כאן. מכאן הכל מתהפך. יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. כאילו, אני רוצה שתיתן לי הקדוש ברוך הוא מה שמגיע לי. כבור ידי, מה זה כבור ידי? מה זה כבור ידי?
מה?
מה זה בור? בור זה לא בור.
מה? זה משהו שהוא כאילו...
נו, אתם שלא שרים בשבת הפיוט של האבן עזרא?
בר.
על כן נחב בסבור לימבי כבורית. מה זה בורית? סבון. בור זה סבון בעצם. אז דוד המלך מבקש, כבור ידי ישיב לי, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, כמו ניקיון כפיים, אני כל החיים שלי שמרתי על הידיים, יש לי ניקיון כפיים, אני מצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, מה שמגיע לי, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי, אני צדיק, מגיע לי כביכול, כי כל משפטיו לנגדי ולא חוקותיו לא עשו ממנה, עשיתי, עברתי, קיימתי את כל המצוות, אהיה תמים לו, ואשתמרע מאבוני, ויש לי זכות רוחנית, ושוב פעם, וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. ואז הוא מתחיל עם חסיד, תתחסד. עם גיבור תמים תתאמם, וכו' וכו'. בקיצור, יש לי כל מיני טיפוסים שאני צריך להתמודד איתם. ומכאן, תראו איך במה דוד המלך מדבר. כי אתה נראה אדוני ואדוני יגיע חושקי. כי בך, מי רץ? דוד רץ. באלוהי, אדלג שור. האל תמים דרכו, ימרת אדוני צירופה, מגן ולכל החוסים בו, וכו' וכו'. האל מעוזי חיל. ויתר תמים, דרכי, דרכו, משבר רגליי כאיילות, אבל אני רץ, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, משבר רגליי כאיילות, ועל במותי יעמידני, מלמד ידיי למלחמה, אבל הידיים שלי נלחמות, כן, וניחת קשת נחושה זרועותיי, ותיתן לי מגן נשיך, וענתך תרבני, תרחיב צעדי תחתני, אני רץ, אתה עוזר לי, ולא מעדו קרסולי, הרדפה אויבי ואשמידם, עוד פעם, דוד בעצמו, ולא אשוב עד כל אותם, החלם והמחצם לא יקומון וכו' וכו', תעזרי ניחי למלחמה, אויבה איתה תלי עורף, הכל דוד עושה, הכל הוא נלחם, בעצמו. תפלטני מריבי עמי, תשמרני וכו' וכו', כן? והשירה מסתיימת, האל הנותן נקמות לי, הוא מוריד עמים תחתני, מוצאים אויבה וכו', על כן אותך בגויים, ומגדיל, נגדול לשעות מלכו וכו' וכו'. תכף נדבר על הקריב והכתיב, יש כאן הרבה קריב וכתיב בתוך השירה הזאת. יש כאן בעצם שני חלקים. חלק אחד... כן, זה סיכום.
זה לא, כאילו, הכל כתוב בחור זה מה שהוא עשה, זה לא אני.
כן, אז זה כבר סיכום. יש כאן בעצם שני חלקים לשירה הזאת.
זה מאוד דומה לאז ישיר משה בזמנו.
הכל דומה, כל השירות דומות. יש קשר בין כל השירות. אז בואו נבין את זה. יש כאן בעצם שני חלקים לשירה הזאת. חלק אחד שבו דוד מתאר את עצמו כפסיבי לחלוטין. בעצם חסר יכולת להגן על עצמו, אם הקדוש ברוך הוא לא מציל אותו מכל רגע. וחלק שני שדוד מתאר את עצמו כנלחם, כגיבור, כאיש מלחמה, כאחד שלוקח את הפיקוד, כאחד שרודף, משיג, ואחד שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. מה זה? מה מדובר כאן? אז בתשובות שלכם ניתנו חלק מן ההסברים. לדוגמה, הסבר אחד יכול להיות שבעצם דוד מתאר פה שתי תקופות בחיים שלו. קצת רומז למה שאתה אמרת. התקופה הראשונה היא התקופה שבה שאול רדף אחריו. ובא דוד גזר על עצמו פסיביות. הוא גזר על עצמו, הוא היה יכול להקות את שאול ולפגוע בו כמה וכמה פעמים, אבל הוא גזר על עצמו פסיבי ככה, ידיים קשורות מאחורי הגב, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותו ויציל אותו, וששאול לא יגלה אותו, כי הוא לא רוצה לשלוח את ידו במשיח השם, כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה. והתקופה השנייה היא תקופה שדוד היה מלך, והוא שם היה הרבה יותר אקטיבי וכו' וכו' פעיל. זו אפשרות אחת לחלוקה, נכון? אפשרות שנייה להגיד שגם בתוך ימי מלכותו של דוד, היו תקופות שבהן דוד היה יותר פעיל, היו תקופות שבהן היה יותר פסיבי. הרי עד עכשיו, עד לא מזמן, למדנו על תקופה ארוכה מאוד, שגם בתור מלך, דוד גזר על עצמו פסיביות. אתם זוכרים? מי בעצם חטא דוד ואוריה החיתי? דוד גוזר על עצמו פסיביות. הוא לא מנהל את הממלכה, הוא נכנס לזה מקום של התכנסות, קוראים דברים סביבו והוא לא מגיב, אבשלום, אמנון, הכל זה, והוא עד שמסתיים את התקופה הזאת, והוא בעצם מבין שעונשו בא עליו, הוא יוצא חזרה לפתרוס, אולי גם זה מדבר, אולי גם פה שזה חלוקה פנימית. אבל אני חושב ככה זה, ככה יש מקום לומר, אולי אפשרות נוספת, שדוד מתאר את כל חייו בשירה הזאת, וכל חייו של דוד נעו בעת ובעונה אחת על שתי הקצוות האלה. כלומר, בעת ובעונה אחת, דוד הרגיש שהוא אין לו כוח לכלום, והוא צריך לגמרי את הסייעתא דשמיא אלוקית, הוא תלוי לגמרי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, מצד אחד, ומצד שני דוד אסף לעצמו, היה, הרגיש בעצמו את כל הכוח והעוז והעוצמה לצאת ולהילחם. ולכן נוצר כאן איזה מין יצור, איזה מין חידוש, איזה מין דבר שלישי, שנולד בין שניהם, שדוד בעצם אומר, אני נלחם, אבל אתה נלחם דרכי. אני רודף את אויביי, אבל אתה בעצם נותן לי את ה... נותן לי את העוצר, את הכוח שעובר את דרכי. במקום, עד אז, בעצם זה היה, עם ישראל נלחם לפי הכוחות שלו, והקדוש ברוך הוא מתערב בכוח עודף עליון מלמעלה, נגיד כמו אצל יהושע, ומפיל סלעים, מפיל זה, עושה ניסים, שמש בגבעון דום, תשימו לב, מתחילת ספר שמואל אין נס אחד. אין ניסים. לא היה נס כל הספר הזה. כלום. היה פעם אחת אות. מתי? ששמואל הוריד גשם בימי קציר חיטים. מה זה אות? אות זה דבר טבעי. גשם זה דבר טבעי, רק שהוא קורה לא בזמן. גשם בקיץ זה לא בזמן, אבל זה עדיין טבעי. מופת זה משהו שהוא קצת יותר, זה, מופת זה כבר, זה לא משהו בטבע, זה כבר משהו בסטטיסטיקה. כן, משהו שהוא לא הגיוני שיקרה, כמו שאליעזר ביקש. ונס זה נס. בספר שמואל, בקושי יש לנו אות. אין מופתים וגם אין ניסים. אבל האם זה שדוד המלך מנצח יחסית ממלכה קטנה, נהיה כאן אימפריה השולטת על האזור כולו, זה לא נס? זה נס. אבל זה נס שהוא מתגלה דרך הטבע. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך דוד. וזה קורה בגלל שדוד מעולם לא משייך את הגבורה לעצמו, לא אגיד, אני כוחי ועוצם ידי, ודאי אני עשיתי ואני קראתי. דוד, מבחינה נפשית פנימית, הוא מרגיש שהוא זרוק לגמרי על השם, שבלי הקדוש ברוך הוא לא יכול. ולכן הוא גם מסוגל לתאר את התקופה, ואפשר, אנחנו היינו מתארים את התקופה האחרת לגמרי. היינו מתארים את זה לגמרי אחרת, היינו דוד, תקופה של גבורה ועוצמה וטקטיקה ואסטרטגיה ובלה בלה, הרבה הרבה. ודוד אומר, אם זה תלוי רק בנו, מזמן לא היינו כאן. מזמן לא היינו כאן, זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו הכל. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא עשה לנו הכל ואנחנו בגלל זה ישבנו רגל על רגל. אלא הוא עשה לנו הכל ואנחנו נחלצנו להילחם, והקדוש ברוך הוא ראה בנו שותפים נאמנים למהלך הזה, והעביר את העוצמה ואת הסייעתא דשמיא האלוקית דרכנו. זוהי המדרגה המתקדמת ביותר בהשגחה האלוקית. הפוך מה שחושבים. זה נראה לנו שאם יש נס, וואו, זה השגחה אלוקית, ואם זה ככה, הולך בדרך הטבע הזה, טוב, לא נורא, זה בדיוק הפוך. כי חז"ל בפתיחתא לאיכא רבתי אומרים, ארבעה מלכים, מה ששאל זה, לא שאל זה. ארבעה מלכים. דוד מה ביקש מהקדוש ברוך הוא? ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב את כלותם. הקדוש ברוך הוא, תן לי את הכוח להילחם, לרדוף, להשיג, להכריע. תן לי את הכוח. הקדוש ברוך הוא לא כך. אחרי דוד, מה? לא. מגיע עשה. עשה אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני אין לי כוח להשיג. אני יכול רק לרדוף. אז אני רוצה לרדוף, ואתה תעזור לי להשיג. בסדר? אחרי עשה יהושפט. אומר לקדוש ברוך הוא, אני אין לי כוח לא לרדוף ולא להשיג. אני אצא למלחמה, אתה כבר תעשה את השעה. בסדר? אחרי יהושפט, חזקיה. אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי כוח לא לצאת, לא לרדוף, וגם לא להציג, לא להשיג, וגם לא לצאת למלחמה, אלא אני שוכב על מיטתי, ואתה עושה את הכל. מלאך בא ויקה אותה. נו, איזה תקופה היא? זה ברור שתקופת חזקיה היא תקופה של חולשה בעם ישראל. עם ישראל לא מסוגל לצאת למלחמה, עם ישראל נמצא באיזה מין תבוסה פנימית. אז לא מסוגלים להילחם מול אשור, אז צריך שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אנחנו מתפללים למשיח בן דוד, לא משיח בן חזקיה. נכון? אנחנו מתפללים לגבורתו של דוד. אז זה ברור שככל שהתקופה היא יותר גבוהה ונישאה ורוממה, ככה פחות ופחות יהיו בניסים. ניסים זה קביים. כשלא יכולים ללכת בהם לבד, אז הקדוש ברוך הוא נותן קביים. אז לכן אפשר לראות איך בספר יהושע, שזה ככה עם ישראל בתוקפו, יש יחסית מעט ניסים, בטח למה שהיה במדבר. פעם אחת, בתחילת ספר יהושע, נועד בעיקר בשביל להרתיע את האויבים, חומות יריחו נופלות, האבנים וכולי, אבל לכל אורך הספר, מלחמה, בחרב, עם הערבים, וכמו שצריך, עם תכנונים. זה ספר שופטים, עוד פעם, ספר עם הרבה מאוד מעקשים וזה, יש שם כמה וכמה, לא ניסים, יש שם נס אחד גלוי, זה לשמשון, שזה נס גמור, נבקע לו באר, יש שם הרבה אותות ומופתים. לגדעון עם הגיזה, גם המלחמה של גדעון עם הזה, יש שם חלומות הרבה מופיעים. זה כאילו, הקדוש ברוך הוא צריך יותר להתערב, כי עם ישראל קשה לו מאוד להגן על עצמו, אבל מתחילת ספר שמואל אין ניסים. לכל אורך תקופת שלמה אין ניסים. עשה, כל... מתי חוזרים הניסים? לקראת הגלות. אלישע. מתחיל לפזר ניסים. ספר מלאכים, עוד נגיע לזה. אלישע מתחיל לפזר ניסים, ימין ושמאל. עם ישראל חלש מאוד מאוד. חוזרים חזרה לקביים הללו. כן.
זה מעשה, לגבי ארבעת המלאכים, אם נעשה את זה בסדר הפוך, זה מתאר תקופתו של אדם, בכלל. זאת אומרת שתינוק, פעוט, הוא לא יכול לעשות שום דבר מעצמו.
כן.
קצת את ההורים שלו שמחזיקו אותו.
כן, נכון.
עד כשהוא גדל, ההורים שלו מלמדים, זאת אומרת, כשהוא מגיע לגיל 18, הוא הולך לצבא, הוא חזק, יש לו ראש, הוא מתורה והכל. אבל הכל זה מתוך זה
שההורים
שלו
נמדו אותו.
כן.
אבל כשהוא
חזק, הוא כבר
לא
צריך את ההורים שלו.
אז אתם מבינים בעצם מה קורה כאן? בעצם, זה הרי נבואה שהוא צריכה לדורות. אז כשאנחנו באים להעריך את מדינת ישראל מבחינה נבואית, אנחנו נמצאים מבחינה גאולית במקום הגבוה ביותר שיש. מקום שבו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המעשים שלו. עכשיו, כמובן שאם יש לזה מודעות לדבר הזה, וזה כל השירה אותי, זה מודעות לכך, אז נזהרים ונשמרים מכוחי ועוצם ידי, וכבר פעם אחת היה לנו כוחי ועוצם ידי. מלחמת ששת הימים, מה הייתה? נס או טבע? זה ודאי היה טבע. אנשים נלחמו, נכון, נהרגו שם 600 הרוגים במלחמה הזאת. זה, הרימו מטוסים באוויר, והיה זה. אפשר להגיד על מלחמה כזאת היא טבע? שבשישה ימים...
נס נסתר.
אז זה נס...
נס
נסתר. זה נס... זה בדיוק זה. עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי. אם מדינת ישראל, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה עושה כינוס, הודעה לקדוש ברוך הוא, עוד שנייה, שהיה איתנו, עם הלוחמים שלנו, וסייעת הדשמיא העצומה, אתם יודעים, מבצע מוקד של מלחמת ששת הימים, מבצע מוקד, הגבול בין מה שהוא היה, שזה הצלחה מסחרת, לבין הפקרות טוטלית, הוא היה גבול דק כחוט השערה. לא, נשארו כאן להגן פה על מדינת ישראל, נשארו פה איזה כמה פייפרים. כל המטוסים היו בחוץ. מספיק שהמצרים היו שומעים על זה לפני כן, עולים על זה לפני כן, כמה קירי עננים וזה, היו מרימים את החיל האוויר שלהם באוויר, ולא היו פוגשים את המטוסים במקום ששם התא צערה של זה, כבר הכל היה נראה אחרת. כל כך הרבה מבצעים היו בנויים על הקסקס. על הקסקס, שלהצליח או לא להצליח זה עניין של... אז אפשר להגיד שזה טבע. זה ודאי טבע, זה תכנון, מטוסים טסו באוויר, אבל זה רק טבע, זה ודאי גם נס, כי היה פה התזמון והתאמה, זה משהו שהסטטיסטיקה אומרת, חייבים שיהיה כאן איזה כמה, הרבה הרבה חורג מעבר לסטטיסטיקה, וגם מבחינת המהירות של היום, המהירות של המלחמה, וגודל הכיבושים שלה וכו' וכו', וגם הטעויות שהאויב עשה, אסטרטגיות, כמו זה שירדן הצטרפה וכו', דברים ידועים, אז מה זה? זה, אתה יודע מה זה? זה מה שתעשה מזה, זה מה שזה יהיה. כלומר, אם עם ישראל היה, נגיד, מתכנס, אחרי מלחמת ששת הימים, ובמקום לדבר על, במקום להוציא סטיקר, ישראל, ישראל, בטח בצהל, עזרה ומגינה אמו, היה סטיקר כזה אחרי מלחמת ששת הימים, כן, היו אומרים, הקדוש ברוך הוא עזר לנו, והלך לפנינו, כעמוד ענן, וכו' וכו', והיו מתמלאים בענווה, היו מתמלאים בענווה, אז היינו עד היום, ברוך השם זוכים להישאר עם כל האוצרות, אבל מכיוון שזה הלך לכיוון של גאווה, וביטחון עצמי, וכוחי ועוצם ידי וכו', אז היה צריך... מלחמת יום כיפור לחטוף בראש. כן? זה ממש ככה. אז, אבל אני, אם אני חוזר חזרה להערכת הזה, מדינת ישראל, בגלל שהקדוש ברוך הוא נגלה בתוכנו, ואנחנו צריכים להיות גם מודעים לדבר הזה, נמצאת ברמה הגבוהה ביותר של ההשגחה האלוקית. רבותיי, אנחנו אומרים את זה גם כפסוק של דוד המלך, זה השם שחידשה. אנחנו הרי סוגרים פתיחה, סוגרים מעגל עם הפתיחה. מה חידשה חנה? חנה הרי חידשה שם. שם, השם צבאות. והזכרנו מה זה השם צבאות, השם צבאות זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך המעשים שלה. איך אומרים הפסוק לפני ערבית? אדוני צבאות, עימנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע. לא מעלינו, משפיע איזה נס, ולא מתחתנו, מרים אותנו על כנפי נשרים, אלא עימנו, עובר דרכנו. זה דוד המלך. זו השירה, זה העניין הכפול הזה. אתה מצד אחד עושה הכל כדי להצליח ונערך, ומצד שני יודע שבלי שהקדוש ברוך הוא יהיה מעורב, לעולם לא תוכל. זה בעצם, זה מה שאומר דוד, משה רבנו בספר דברים. משה רבנו אומר, כי אתם המעט מכל העמים. אתם המעט. וזה בכוונה ככה, זה לא בטעות. כי הדוקטרינה הסובייטית, שצבאות ערב נלחמו בנגדנו, היא בעצם טוענת ככה. תטיל, כן בדיוק, תטיל אין סוף דיוויזיות לתוך שדה הקרב, בסוף האויב ישחק. אין שם מאמץ עיקרי ומרכזי, יש פשוט מסה של מיליוני חיילים, עוד דיוויזיה ועוד דיוויזיה ועוד דיוויזיה, בסוף האויב ישחק. איך כותב הגנרל הגרמני שניהל את מבצע ברברוסה, כותב למפקדה, הם לא נגמרים. הם, הגרמנים בנו נדמה לי על 20 דיוויזיות רוסיות, בפועל בשטח הם התקלו ביותר מפי 2, 40 דיוויזיות. כי הרוסים הגבירו את קצב הייצור, וזה לא נגמר פשוט. אז זה מסה כזאת, אז אין לך בעיה, גם לא של חיי האדם ולא של כלום. אבל עם ישראל, שהוא, אתם המעט מכל העמים. אז התכנון הקרבי הוא חייב להיות בנוי על תחכום, על תחבולה, על יוזמה, על הפתעה. כל הדברים האלו, הם צריכים תכנון, אבל גם צריכים סייעתא דשמיא. ההבדל בין הצלחה לכישלון הוא הבדל של חוט השערה, הבדל של השגחה. אם יש או אין. יש או אין. מי שמכיר קצת מבצע אנטבה, כמעט נכשל 4 פעמים בדרך. פעם אחת המטוס כמעט התרסק בהמראה, ההרקולס הכבד עם כל הזה, אומרים משאר הנשך, היה משקל מעל המותר, רוח נגדית מעל המותר, טמפרטורה מעל המותר, הכל היה מעל המותר, אבל כמעט נכנס להזדקרות. פעם שנייה נכנסו לסופת טרופית מעלה גם ויקטוריה. פעם שלישית בנחיתה, המטוס השני כבר נחת בחשיכה, הייתה שם כמעט התנגדות של, 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 של מטוסים. היה שם הרבה מאוד דברים, כל אחד מהם לבד היה מספיק כדי לגרום לכישלון טוטלי, ואנחנו מכירים, לא הרבה שנים אחר כך, 4 שנים אחר כך, אחרי מבצע אנטבה, האמריקאים ניסו לעשות מבצע דומה כדי לחלץ את בני הערובה שלהם מהשגרירות באיראן, 4-5 שנים אחר כך, הם בכלל לא הגיעו לשם, המסוקים התרסקו להם בדרך.
לא
הגיעו אפילו. זה לא... זה על הקסקס. כן, זה על הקסקס, הדברים הללו. אנחנו נלחמים באופן שאפשר לראות ממש את הסייעתא דשמיא האלוקית, אני חושב, הייתה לנו גם דוגמה מהכיוון ההפוך, מלחמת לבנון השנייה, הרי אין ספק, במערכת יחסי הכוחות בין צה"ל לבין החיזבאללה, זה בכלל לא, זה לא שאלה. החיזבאללה אין, בכלל, אין להם חיל אוויר, זה לא מתחיל בכלל, זה לא... בכל אופן, בוא נגיד בלשון המעטה, במלחמה ההיא לא ניצחנו. זה היה כל כך בולט למי שהשתתף בה, שהיה חסר את הדבר, את הסייעתא דשמיא הזאת, שפקודה תעבור, כל פקודה שנתנו השתנתה 200 פעם וגם נכשלה בביצוע בסוף. זה בעצם מה שכאן דוד מלמד אותה.
אבל זה תקרו גם, לא? במלחמות האחרונות גם היו גם תופעה של מעל
ההיגיון. נכון, נכון.
שהקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את העסק שראו את רחל ממנו וזה.
נכון, נכון, זה בעופרת
יצוקה. ככה זה המלחמה אצלנו.
עכשיו תשימו לב כאן לקריא ואקטיב. אתם זוכרים? כן. או, אם אני זוכר נכון, אות זה משהו שקשור ל... סליחה, מופת זה איזה מין... משהו קורה בעולם הטבע, משהו משונה בעולם הטבע, אבל לא שובר את חוקי הטבע. לדוגמה, כשיורד גשם בקיץ, כן? גשם זה דבר טבעי, גם קיץ זה דבר טבעי. בכל אופן, גשם בקיץ זה דבר נדיר. אז זה, בסדר? אז זה... בדיוק. אות זה שבירת חוקי הסטטיסטיקה וההסתברות. אליעזר מבקש אות מהקדוש ברוך הוא. אני אבוא... אם איך שאני מגיע, תצא בחורה ותגיד לי טק, 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 אז אותה הוכחת לעבדך. עכשיו, זה לא נס. גם לא השתנה כאן שום דבר מהטבע. בסטטיסטיקה זה מאוד מאוד מוזר שדבר כזה יקרה. בסדר, גם יונתן אומר לנערו, בוא נעלה למצב פלישתים, ונראה אם אנחנו נגיד להם ככה, הם יגידו לנו ככה, סימן שככה. זה עוד, זה משהו שהוא קשור להסתברות של האירועים שיקרו או לא יקרו. כן, אבל כאן, כן, מופת, אבל מופת זה קשור לפילי הטבע. אצל שמואל זה מופת, אצל גדעון זה מופת, ונס זה שבירת חוקי הטבע לגמרי. קריאת ים סוף וכן על זה הדרך. נס זה משהו שהוא, החוק נשבר לגמרי. וגם בנות, בתוך נס יש כל מיני מדרגות. יש ניסים קטנים, יש ניסים גדולים. קריאת ים סוף זה הנס הכי גדול כי זה שבירת חוק יסוד. הים הוא חוק יסוד במציאות, הוא לא חוק רגיל, הוא חוק יסוד. שמש בגבעון דום זה שבירת חוק יסוד. כי השמש צריכה להסתובב, כדור הארץ צריך להסתובב, פתאום כשאתה מעמיד את כדור הארץ כנראה, אז כל הגרביטציה צריכה להשתנות, הכל צריך להישאב אל השמש באופן עקרוני. אז זה בעצם, שני הניסים אולי הכי גדולים בתנ"ך. אז זה ההבדל. הכל פעמים תשימו לב שיש לנו כאן, בגלל הכפילות הזאת שאנחנו מדברים עליה, יש לנו כאן בתוך השירה הזאת הרבה מאוד קריב וכתיב. בואו נשים אליהם רק שנייה קצת לב. פסוק למד דלד, משווה... למד דלד. כתוב משווה, כתוב רגליו, קוראים רגליי. זה רגליי, אבל זה רגליו, שלא יתברך. הלאה, לפני כן, סליחה, ויתר תמים, כתוב דרכי, כתוב דרכו.
דרכי.
כן, דרכי, דרכו. כף ג' כן, זה לא קריא בכתיב, זה ככה קוראים את זה, כל משפטיו. כן, והקריא בכתיב האחרון, זה מה שאנחנו תמיד נעים סביבו, כתוב מגדיל, קוראים מגדול. מה זה? מה ההבדל? מגדיל זה מאוד מאוד ברור. מה זה מגדיל? הקדוש ברוך הוא מגדיל אותי. אני קטן, הוא מגדיל אותי. מה זה מגדול? מגדול זה שאני גדל כי ממגדלים אותי. זה כמו מילת תלמוד. מגדיל זה ברור מה זה. אתה קטן, אני מגדיל אותך. היית קטן, אם לא הייתי מגדיל אותך, היית נשאר קטן. מגדול זה כמו מילת תלמוד. מה זה תלמוד? תלמוד זה לא ללמוד, זה גם לא ללמד. זה משהו שהוא גם ללמוד וגם ללמד. אני לומד ולכן אני מלמד, אני מתלמד. זה נקרא תלמוד. אז מגדול זה איזו מילה מחברת בין מישהו שמגדיל אותי לבין מי שאני גדל בעצמי, זה נקרא מגדול. מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו, לדוד וזרוע עליו. זה גם התוכן של הפסוק בעצמו. מגדול ישועות מלכו. יש ישועות למלך. מצד שני זה חסד. הקדוש ברוך הוא עושה איתי חסד. אז תחליט, זה ישועה או חסד? זה מלך או שזה משיח? זה, לדוד וזרוע עליו. זה בדיוק הדואליות הזאת, הכפילות הזאת. שתי התנועות אצל דוד. מצד אחד הוא לוקח אחריות על הכל. דוד לא סומך על הנס. דוד יודע שמשהו לא יעשה, לא יהיה. קרבות שהוא לא יצא אליהם, הוא לא ינצחו בהם. אסטרטגיה שלא תיבנה, לא תהיה, קרב שלא יתוכנן, עלולים להפסיד בו מצד אחד, הוא כאילו ב-100% סומך על עצמו, וב-100% סומך על הקדוש ברוך הוא. כאילו, עושה את הכל כדי להצליח בקרב, אבל מיד אחר כך מתפלל, כאילו הוא לא עשה שום דבר, כאילו הוא פסיבי לגמרי. זה מקום שקשה מאוד להיות בו. בדרך כלל אנחנו מוצאים שתי קצוות. אנחנו בדרך כלל מוצאים, או איזה פסיבי, הקדוש ברוך הוא תשיע אותי, תציל אותי, אני לא מסוגל לבד, או מן הצד השני, כוחי ועוצם ידי. עשיתי, בניתי וכו' וכו'. הכפילות הזאת, המשיחיות הזאת, לקחת אחריות על המציאות, להוביל אותה, לתקן אותה, לצאת לקרביות בכל התוקף ובכל העוצמה מצד אחד, אבל מצד שני, למסור את הכל לגבוה, לשמיים, זה הפלא המיוחד של דוד המלך. זה מגדיל ומגדול. כן, זה דבר שאי אפשר להבין אותו כל כך. לכן אומרים מגדול רק ביום שיש בו תוספת קדושה. כן, זה פלא, להבין את המגדול הזה, את המורכבות, זה אפשר בשבתות, בימים טובים, זה קשה מאוד להבין את זה ככה סתם. ככה סתם אני אומר, או שתגיד לי או מגדיל או גדול. זה אני יכול להבין. או שאתה מגדיל אותי או שאני גדול לבד. מה זה מגדול? מה זה הדבר הזה? מגדול זה דוד המלך.
מגדול ישועות מלכו.
מה לא מובן?
איזה מסתדר המלכו זה? מגדול ישועות מלכו. זאת אומרת, אני גדל יחד איתו עם הקדוש ברוך הוא בעזרת הקדוש.
כן, כן. מגדול.
מגדול הוא המגדול.
לא, דוד. דוד הוא המגדול. מגדול ישועות מלכו. הוא מדבר על עצמו. מגדול. אני כאילו, אני מתגדל יחד עם הקדוש ברוך הוא, מגדל אותי. כן? כן, בדיוק. אתם מבינים? זה כמו שנגיד, אנחנו יודעים שמנהיג טוב יודע לגדל מתחתיו את אלה של... הוא לא אומר להם, טוב, אני כאן המנהיג ואתם תהיו מתחתיו, אלא הוא יודע לגדל את ה... אז ככה הקדוש ברוך הוא מגדל את דוד, נותן לו עוד ועוד עוצמות. זו השירה, זה הסיכום... זה הסיכום המדיני צבאי של תקופת דוד המלך. החידוש שדוד המלך הביא לעולם. בשבוע הבא אנחנו נראה בעזרת השם, יש עוד, בתחילת פרק אף ג' יש סיכום נוסף, אפשר לקרוא לו סיכום מוסרי פנימי, של הנפש דוד הפנימית, הרוחנית, איך דוד מסכם את הקו הרוחני, הקו הפנימי הנפשי של עבודת השם שלו, זה בפסוקים בתחילת פרק אף ג', זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. תשובים, צוף! אתם ברך אתכם. תודה לכל מי שמתנחם. כן.